מעילה דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. התמר, אמר רבי יוחנן, אחד שלקח בהמה, הקדיש אותה קורבן ברמה מאוד מאוד קדושה, קודשי קודשים, הוא הקדיש אותה לדוגמה לחטאת. באותו רגע היא הפכה להיות קודשי השם, תשייך כביכול הקדוש ברוך הוא. אם יבוא איזה אדם ויהנה מאותה בהמה, זה נחשב שהוא מעל בקודשי השם, הוא יהיה חייב משום מעילה. אבל אנחנו הרי יודעים שאת החטאת הכהנים יכולים לאכול בתוך העזרה. מתי נהיה מותר להם לאכול את אותו קורבן? ברגע שמקריבים את הקורבן הזה. זריקת הדם בקודשי קודשים זה הרגע של התפנית, זה הרגע של השינוי שהופך את הבשר מקודשי השם, שמי שנהנה ממנו יהיה חייב משום מעילה, לממון הכהנים, שאומנם זה של הכהנים, אסור שישראל יאכל מזה, אבל אם אדם נהנה מזה הוא לא יהיה חייב משום מעילה. זריקת הדם זה פעולה שעושים אותה בקורבן, והיא אמורה להכשיר את הקורבן. כאן הבאנו משנה בעמוד הזה שדנה, כשעושים זריקת הדם בקורבן, שהבשר של הקורבן בכלל יצא מחוץ לעזרה והוא נפסל. האם זריקה כזאת גם כן מתירה את הקורבן? האם זריקה כזאת מוציאה את הקורבן מידי מעילה? זאת אומרת, אמנם שהקורבן הזה פסול, כי הוא הרי יצא מחוץ לעזרה, אבל השאלה היא, אם אנחנו נאמר שאדם שיהנה מהבשר אחרי זריקת הדם יהיה חייב משום מעילה או שלא יהיה חייב משום מעילה. היה בזה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר. רבי עקיבא אמר שהזריקה, זריקת הדם בכזה קורבן שהבשר שלו יצא מחוץ לעזרה ונפסל, בכל זאת זה שהיה זריקת הדם מועיל שהבשר שנמצא מחוץ לעזרה לא יחשב קודשי השם, שאם אדם ייהנה ממנו הוא לא יהיה חייב משום מעילה. המביאה על זה הגמרא את האמרה של רבי יוחנן. התמר אמר רבי יוחנן, כי אמר רבי עקיבא, זריקה מועלת ליוצא. מה שאומר רבי עקיבא שהזריקה שעושים לבשר, עושים בקורבן שהבשר שלו יצא מחוץ לעזרה, אז גם במקרה כזה זריקת הדם עושה את השינוי והופכת את הבשר מקודשי השם לבשר שהוא לא קודשי השם, שאם אדם ייהנה ממנו עכשיו אחרי שהוא לא קודשי השם הוא לא יהיה חייב משום מעילה, גם אם הבשר הזה פסול בתור קורבן, אבל בכל זאת הזריקת הדם לפחות משפיעה עליו שמי שיהנה ממנו אחר כך לא יהיה חייב משום מעילה. אז כל הדברים האלה שאמר רבי עקיבא זה דווקא מדובר כשיצא רק מקצתו של הקורבן, לא כל הבשר יצא מחוץ לעזרה. אנחנו אומרים שמתוך שהזריקת הדם מועילה לפחות לבשר שנמצא בתוך העזרה, שהוא כשר, שהכהנים יכולים לאכול אותו, אז הוא גם מועיל על הבשר שנפסל ויוצא, דרך אגב גם הוא כבר לא יהיה בו יותר דין מעילה. אבל אם יצא ונפסל ביוצא כל הקורבן כולו, לא אמר רבי עקיבא שהזריקה תועיל לכזה קורבן פסול, כי זה נחשב כאילו שאין בשר, ואם אין בשר אין מה לעשות זריקת אדם. אמר לי רבסי לרבי יוחנן, רבסי בהתחלה היה גר בבבל, משום מעשה שהיה שמסופר במסכת קידושין דף למד אלף עמוד ב', הוא נאלץ לעלות לארץ ישראל. אז הוא אומר לרבי יוחנן שהוא היה גדול הדור בארץ ישראל, כבר לימדוני חבריי שבגולה מחשבין על האבוד ועל השרוף. אדם שבשעת זריקת אדם הוא מחשב שהוא רוצה להקטיר על גבי המזבח. כאלה הימורים שאי אפשר להקטיר אותם כי הם נאבדו, או שאי אפשר להקטיר אותם כי הם נשרפו. הוא מחשב להקטיר אותם אחרי הזמן. הרי ברגע שכהן חושב על קורבן רגיל שהוא מעוניין להקטיר אחר זמן, זה נחשב מחשבת פיגול. החידוש הוא שאפילו שזה אבוד ושרוף אותם האימורים, בכל זאת זה הופך את הקורבן להיות פיגול ברגע שחישבו להקטיר את זה אחרי הזמן. והאבוד ושרוף לא יתנעון בעולם. הרי מורים שהם נעבדו או שהם נשרפו הם גם כן נחשבים כמו שהם לא נמצאים כרגע בעולם. ואפילו הכי קטן הם מחשבים. בכל זאת, חבריי שבגולה לימדו אותי שהמחשבת פיגול מועילה לפגל את הקורבן. מה זה קשור לפה? פשוט מאוד. אם כל הבשר יצרה חוץ לעזרה והוא נפסל מהקרבה, זה נחשב כאילו שהוא כבר לא בעולם. כי מבחינת הקורבן הוא נחשב כאילו שהוא לא בעולם. אז אם כן, אפילו אם כל הבשר מחוץ לעזרה, שהזריקת אדם תועיל להוציא את הבשר מדי מעילה, כי גם כשהאימורים לא נמצאים בעולם, אנחנו אומרים שאפשר לעשות מחשבת פיגול בשעת הזריקה. אז גם כאן, כשעושים זריקת אדם, אם הבשר נמצא מחוץ לעזרה, גם כן אומר שיועיל על זה הזריקת אדם להוציא אותה מדי מעילה. למה אתה אומר שרק אם חלק נשאר עדיין מתוך העזרה מועיל מחשבת מעילה? שואלת הגמרא, ומי אמר אבסי אחי, שמועיל זריקה גם אם כל הבשר יצא מחוץ לעזרה, ואין שם שום חלק שראוי לאכילה? הבאה מיני רבסי מרבי יוחנן. שאלה כזאת, חישב לנשפחין למחר. הרי מחשבת פיגול, בשביל שהקורבן יהפוך להיות פיגול, מה זה מחשבת פיגול? שהכהן חושב בשעת אחת העבודות שהוא עושה את זה על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן. מהם העבודות שבאמת חשובות שאפשר לעשות בהם פיגול, שאפשר לחשוב בהם מחשבת פיגול? זה או בשחיטה, או בקבלת אדם, או בהולכה שלו למזבח, או בזריקה על גבי המזבח. אחרי הזריקה על גבי המזבח יש עוד פעולה, שזאת שפיכת מה שנשאר מאדם אחרי הזריקה על יסוד המזבח. היא לא אחת מהעבודות המעכבות. אבל בכל זאת, אם הכהן שפך את שיירי אדם אל יסוד המזבח מתוך מחשבה שהקורבן יאכל אחרי זמנו, שזה נקרא מחשבת פיגול בדרך כלל, אבל פה זה לא בעבודה מעכבת. אז שאל רב אסי את רבי יוחנן, האם זה עושה פיגול את הקורבן או לא? מהו? אמר לרבי זיירא, אתה שואל שאלה כזאת רב אסי, כבר שנית עלינו עלל, אתה לימדת אותנו את הדין, עלל, אחד מהפירושים, מה שנוגע כאן זה הגיד שבצוואר, הוא לא ראוי לאכילה כל כך. אז לימדת אותנו שבתור אוכל, אם נגע בו שרץ, אם היה אוכל, שהיה בו פחות משיעור לקבל תומה, אוכל הרי יכול לקבל תומה, אבל בשביל זה צריך שיהיה לו גודל של קביצה. עכשיו זה היה פחות מקביצה אוכל, אבל היה שם עוד עצם של עלל. העצם הזה מצטרף לאוכל, שעכשיו אם שרץ מת, אחד מהשמונה שרצים, ייגע באותו אוכל, האוכל הזה יטמע. אז למרות שהוא מצטרף, העלל הזה, לטומאת אוכלים, בכל זאת הוא לא מצטרף להיות כמו בשר נבלה. הרי נבלה זה כל בעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה. כל אם הוא מת לא על ידי שחיטה כשרה, אפילו אם הוא נשחט, אבל היה איזה בעיה בסכין או משהו כזה, הוא נקרא נבלה. נבלה מטמא, טומאה מאוד חמורה, אב הטומאה זה נקרא. העצם הזאת, למרות שהיא מצטרפת לאוכל שאין בו גודל מספיק בשביל לקבל טומאת אוכלין, אבל בתור בשר, להיחשב בשר נבילה, הוא לא מצטרף. ככה אמרת לנו. אלמה, מה אנחנו לומדים מזה? היי עלל, כיוון דלת בי משעשע. העלל הזה, כיוון שאין בו ממשות של אוכל, הוא לא עומד לאכילה, לא קיבל טומאה של נבילה. אני נשפחין נעמי. גם אותם שירי אדם, אחרי זריקת אדם, מה שנשאר, ששופכים ליסוד המזבח, כיוון דלעיבוד אזלי. הרי שופכים אותם לעיבוד אל יסוד המזבח, זה לא כמו דם שזורקים אותו על גבי המזבח. לא מעניה, בהוא מחשבה, זה הגרסה. בזמן ששופכים את שירי אדם ליסוד המזבח, לא יועיל בהם מחשבה. אותו דבר גם כאן. ברגע שכל הבשר של הקורבן יצא מחוץ לעזרה, בזמן שכל הבשר יצא מחוץ לעזרה, הרי זה לא ראוי לאכילה, הבשר הזה. הוא עומד לשריפה, אין פה ממשות של אכילה. אז זה לא נחשב אוכל. אתה לא יכול לחשוב בו מחשבת פיגול. אז איך אתה רב אסי אומר שמועיל בו מחשבת פיגול? אלא אומרת הגמרא, דקטני, מה שלמדנו שמחשבין על האבוד ועל השרוף, קשיא. איך מועיל מחשבת פיגול על האבוד ועל השרוף, אם אתה באמת מוכיח כל כך טוב שלא שייך מחשבת פיגול על כל מקרה שאין ממשות של אוכל, אז איך, הרי כתוב מפורש, מחשבין על האבוד ועל השרוף, עכשיו כן נחשב מחשבת פיגול, אפילו כשהאימורים כבר נעבדו או נשרפו בשעת זריקת הדם של הקורבן הזה, איך ייתכן כדבר הזה? הרי אמרנו שדבר שאינו עומד לאכילה לא יועיל במחשבת פיגול, תרצת הגמרא אמר אהבה, אימה! לא שמחשבין על האבוד ועל השרוף, אלא שמחשבים על העומד לאיבוד ועל העומד להישרף. עכשיו כשאני זורק את הדם, אני לא יודע אם זה יאבד או יישרף. כרגע הבשר נמצא. אבל בהמשך, במציאות, זה נאבד או נשרף. אחר כך מתברר שזה נאבד או נשרף. הייתי חושב שכיוון שהתברר שבשעת זריקה הם עמדו להישרף, הם עמדו לאבד אותם האמורים, אז הזריקה הזאת לא יועיל במחשבת פיגול. לכן החידוש הוא שהאמורים כן יחשבו פיגול, כי מציאות שבשעת הזריקה הם היו ראויים להכתרה. ולכן החידוש הוא, אם האמורים נאבדו, אם מצאו אחר כך את האמורים, אז אם מישהו אחד מהם כזה יתייחה עם שום פיגול, ואם האמורים נשרפו, אז לגבי איזה דבר יש משמעות זה שזה פיגול? לגבי שאר הבשר, הרי עצם זה שעשו זריקת אדם בקורבן הזה מחשבת פיגול, אפילו שהאמורים אחר כך נשרפו, אבל שאר הבשר, הרי מה זה אמורים? זה אותו חלק שמקטירים על גבי המזבח, אבל יש עוד את שאר הבשר. שאר הבשר, מי שאוכל ממנו כזית, יהיה חייב קראת משום פיגול אם זה היה במזיד. אמר רב פאפה, דבר נוסף בדעתו של רבי עקיבא, לא אמר רבי עקיבא שזריקה, גם אם היא זריקה פסולה, דיינו שהבשר שבשבילו זורקים כרגע את הדם נמצא מחוץ לעזרה, בכל זאת מועלת עם מועילה, למרות שזה יוצא, למרות שהבשר הוא פסול בגלל שיצא מחוץ לעזרה, ועכשיו לא יהיה דין מעילה בבשר הזה בגלל שהיה זריקה, אלא שיצא בשר חוץ לחומה של העזרה. אבל אם מה שיצא זה לא הבשר אלא הדם, הוא בעצמו יצא מחוץ לעזרה, ועכשיו את הדם שיצא מחוץ לעזרה אתה רוצה לזרוק על גבי המזבח בשביל להתיר את הקורבן מדי מעילה, זה כבר לא. אין זריקה מועלת ליוצא. הזריקת הדם לא מועילה לאותו דם שהוא בעצמו יצא מחוץ לעזרה. אדם עצמו מתיר, שהוא המתיר, הוא זה שיצא, אז הקורבן הזה נפסל. תניא נמי אחי, באמת ראינו ברייתא שאומרת גם כן את אותו דברים שעכשיו ראינו בשם רב פאפה. שחט בשתיקה. שחיטת הקורבן עברה בשלום. שחטו אותו בלי שום מחשבת פסול. ואחר כך יצא דם מחוץ לחומת העזרה, הוא נפסל. אף על פי שחזר הדם ונכנס לעזרה וזרקו על גבי המזבח, לא עשה ולא כלום. לא עשה ולא כלום, הכוונה שהזריקה לא מועילה בכלל. לכן, בקודשי קודשים, זה נחשב כמו קודשי קודשים שלא זרקו את הדם. נשאר בשם מעילה שהיה בו מאז שהקדישו אותו. ובקודשים קלים, שלא היה בו דין מעילה בשעה שהקדישו אותו, והמתנו לזריקת הדם כדי שבהימורים יהיה דין מעילה, כיוון שזריקת הדם פה הייתה פסולה, אין מועלים בו. למדנו מהמשנה, אמר רבי עקיבא, הגרסה והרים, המפריש חטאתו ועבדה. אדם שהפריש קורבן חטאת, נבדה. מה הוא עשה? הפריש אחרת, הפריש אחרת תחתיה. אחר כך מצא את הראשונה, עכשיו יש פה שתי חטאות, שתי עומדות. אמר רבי עקיבא, לא כשם שדמה פותרת בשרה, כך הוא פותרת בשר חברתה. הרי אם שחטו את שתי הקורבנות חטאת, אדם של שניהם עומד, אם זרקו דם של אחד מהקורבנות חטאת, אי אפשר לזרוק את הדם של הקורבן חטאת השנייה, כי זה מותר חטאת. אבל כשזרקו את הדם של החטאת הראשונה, זה לפחות מתיר את הבשר של החטאת השנייה. אז מזה רוצה להוכיח רבי עקיבא. כל שכן, פה הרי אנחנו מדברים, יש פה שתי קורבנות, שזריקת הדם של קורבן אחד מועילה להתיר קורבן אחר שנפסל. כל שכן שזריקת הדם של אותו קורבן שנפסל, ודאי תועיל להוציא אותו מידי מעילה. אמר רבי אלעזר, כן, אנחנו מדברים כמובן על בשר שיצא מחוץ לעזרה שנפסל, אז זריקת הדם תוציא אותו מידי מעילה, כן? אמר רבי אלעזר, כי אמר רבי עקיבא, מתי אומר רבי עקיבא שזריקת הדם של חטאת אחת מועילה להתיר את הבשר של החטאת השנייה? שאי אפשר לאכול את הבשר הזה? זה מדובר פה שהלכו שני כהנים, כל אחד מהם שחט את החטאת השנייה, אבל שניהם שחטו את זה בבת אחת, בפעם אחת. ולכן הם נחשבים שני הקורבנות כמו גוף אחד. וזריקת הדם של אחד מתירה את הבשר של הקורבן השני. אבל אם שחטו את החטאת בזמן אחד, החטאת אחת, ואת החטאת השנייה בזמן אחר, בזה אחר זה, לא אמר רבי עקיבא שזריקת הדם של קורבן אחד מתירה את הדם של השני, מתירה את הבשר של השני. כי ברגע ששחטו את החטאת הראשונה, החטאת השנייה, מה הדין שלה? היא נחשבת מותר חטאת. מותר חטאת היא נפסלת, אי אפשר לאכול את הבשר שלה. זריקת הדם לא יכולה להתיר קורבן פסול. תניא אמר רבי שמעון, אני רוצה לספר לכם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשהלכתי לכפר שנקרא כפר פני, ככה היה השם של הכפר הזה, מצאני זקן אחד ואמר לי, יש פה איזה דברי רבי עקיבא, כולם לומדים את זה בדף היומי, ואתה תלמיד של רבי עקיבא הרי. רבי שמעון בר יוחאי היה אחד מחמשת התלמידים המובחרים של רבי עקיבא. אומר היה רבי עקיבא, זריקה מועלת ליוצא, אז נכון מה שמעתי? שרבי עקיבא אומר שזריקת אדם מועילה לבשר שיצא חוץ מהמחיצה, להתיר את הבשר מדין מעילה. בקודשי קודשים, כמובן בקודשים קלים, הפוך, להביא אותו לידי מעילה. כי הרי בקודשים קלים, ברגע שהקדישו אותם, אין בהם עדיין מעילה. המעילה תהיה רק בשעת זריקת אדם, באימורים של הקודשים קלים, כמו שאנחנו מכירים. אמרתי לו, הן, שמעת טוב, ככה אומר רבי עקיבא. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני חבריי שבגליל, אמרו לי, איך ייתכן כדבר הזה? זריקת אדם של קורבן פסול משפיעה עליו, שכן יהיה בו מעילה, שלא יהיה בו מעילה, הוא פסול לקורבן הזה. הלא פסול הוא, איך מרצה על הפסול? זריקת אדם יכולה להועיל על קורבן פסול, על בשר פסול. כשיצאתי והרציתי דברים לפני רבי עקיבא, שאלה טובה שאלו, אז הלכתי לשאול את מורי ורבי רבי עקיבא, מה דעתו בעניין? אמר לי, בני, אתה אומר, כן, אתה בעצמך לא סובר ככה כמו שאני אמרתי. למה אתה לא סובר ככה? זה נראה שאתה מסכים עם אלה הרבנים בגליל, חבריך בגליל, השפיעו עליך לשנות את דעתך ממה שאני אמרתי לך. אז אני אשכנע אותך שוב, אני אסביר לך וינמק לך את דבריי. כמובן ש... זה בדרך של העניין, אבל כמובן שכשתלמיד שמע מרבו הוראה, גם אם חבריו לא מסכימים, ההוראה של רבו נשארת חשובה בעיניו. בכל אופן, אז הוא אומר לו, בני, אבל ייתן לך על כל פנים את הטעם של הדברים. והרי המפריש חטאתו ועבדה. אדם שהפריש קורבן חטאת, הפריש קורבן חטאת, נבדה לו הקורבן חטאת. מה שראינו במשנה, את הדוגמה שרבי עקיבא מוכיח לדבריו. והפריש אחרת תחתיה, הלך הפריש קורבן חטאת חדשה. ואחר כך נמצאת הראשונה, יש פה שתי חטאות ביחד עכשיו. והרי שתיהן עומדות, יכול לשחוט את החטאת הזאת, יכול לשחוט את החטאת השנייה. מועלין בשתיהן. גם החטאת הראשונה וגם החטאת השנייה, יש להם קדושת חטאת אותו דבר, ויש בהם דין מעילה, עד לפני זריקת אדם. ועל שחטן, וקיבלו את דמם של שתיהם. והרי דמן מונח בכוסות. יש פה כוס ראשונה של החטאת שנעבדה ונמצאה. וכוס שנייה של החטאת שהופרשה בשעה שהחטאת הראשונה נעבדה. מועלין בשתיהן. עדיין יש דין מעילה בשתיהם. כיוון שעדיין לא היה זריקת אדם. נזרק דם של אחד מהם. אז הראשון, חטאת כשרה. השני, נחשב מותר חטאת. כי כבר היה חטאת אחד, זה מה שנשאר. והוא נפסל, החטאת השנייה הרי נפסלת. אי אתה מודה שכשם שדמה פותרת בשרה מן המעילה, אף יפתור בשר חברתה מן המעילה, אתה לא מסכים איתי שכמו שזריקת אדם על הקורבן חטאת הכשרה מוציאה את החטאת מדין מעילה כמו כל זריקת אדם, ככה גם תוציא מדי מעילה את החטאת השנייה, אפילו שהחטאת השנייה היא נחשבת מותר חטאת, זה ודאי שזה ככה, כי הרי שתיהם הדם עמד לזריקה, אז אם כן, זריקה של אחד מוציאה את השני מדין מעילה. אם מציל בשר חברתה מן המעילה, אף על פי שהוא פסול. הרי גם פה החטאת השנייה היא פסולה, כי זה מותר חטאת, מותר חטאת הוא פסול. ובכל זאת, זריקת אדם של החטאת הראשונה הכשרה, מוציאה מדין מעילה את החטאת הזאת. זאת אומרת, מי שיהנה מהחטאת הפסולה הזאת, אמנם אסור לאכול את זה, אבל הוא לא יהיה חייב משום מעילה. אז דין הוא שיציל את בשרה. אז כל שכן, שזריקת אדם של קורבן, שהוא בעצמו פסול, כי הוא יצא מחוץ לעזרה, ודאי שלכל הפחות זה יגרום שהבשר שיצא מחוץ לעזרה לא יהיה בו לכל הפחות את הדין של מעילה. אמר יש לקיש משום רב הושעיה, תשובה גנובה ישיבו רבי עקיבא לאותו תלמוד, לאותו תלמיד. זאת אומרת, גנובה מלשון מחוסה. זה לא מובן כל כך, זה לא ברור כל כך התשובה הזאת. למה? כי רבי עקיבא אומר שחטן, זה נראה שמדובר פה דווקא אם שחט אותם בבת אחת. אין. אז באמת זריקת אדם של חטאת אחת מוציאה מדין מעילת החטאת השנייה שהיא מותר חטאת, אפילו שהיא פסולה. אבל אם הוא שחט אותם אחת אחרי השנייה, בזה אחר זה לא, זריקת אדם של החטאת הטובה לא פותרת את השנייה שהיא מותר חטאת ממעילה. וזה לא ברור, למה? דכיוון שאחרי שזרקו את הדם של החטאת הראשונה, דפסול הוא, הרי החטאת השנייה היא פסולה, כי נחשבת מותר חטאת, ובכל זאת, זריקת הדם של החטאת הראשונה, אנחנו אומרים שהיא מוציאה את השנייה מדין מעילה, כי הם נחשבים כגוף אחד, מה לי בבת אחת, מה לי בזה אחר זה? זה נחשב הרי כגוף אחד. הזריקת דם של החטאת הראשונה צריכה להועיל לחטאת השנייה. זאת אומרת, זה לא מובן פה, אם למעשה אתה אומר ששתי החטאות האלה הם נחשבים כמו גוף אחד, אז מה זה משנה אם הוא שחט אותם בבת אחת או ששחט אותם בזה אחר זה? תמיד צריך להיות שזריקת הדם של אחד יועיל גם בשביל השני. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, ואתה יהיה אתה אומר כן? וכי אתה לא מסכים שזה לא נחשב כגוף אחד לגבי זה, שאם הוא שחט אחד ואחר כך שחט את השני, בכל זאת זריקת הדם של הראשון של החטאת הכשרה יועיל להוציא מדין מעילת השני. אלא דווקא אם שתיהם נשחטו בבת אחת זה יועיל, אתה לא מסכים ככה? הרי אילו הפריש שתי האשמות. אם אדם הפריש שתי האשמות, אחת להקרבה והשני לאחריות, שאם יאבד הראשונה יהיה לו את השנייה. ושחט את שניהן וקדם ואליו והקטיר על גבי המזבח את האימורים של אחד מהם. בסדר? וקודם, הוא שחט אחד מהם, וקדם ואלה האימורים של אחד מהם קודם זריקה. זאת אומרת, הוא שחט את זה לפני זריקת הדם. זה לא טוב, כי צריך קודם לזרוק את הדם ואחר כך להקטיר את האימורים. אתה מודה שאם עלו האימורים על גבי המזבח, אפילו אם אחר כך זרק את הדם של הקורבן השני, ירדו ולא מקטירים את האימורים האלה? והיא סל קלט אחת גוף ההוא. אם תאמר ששני הקורבנות נחשבים גוף אחד וזה לא משנה אם נשחטו בבת אחת, אלא אפילו אם נשחטו בזה אחר זה, צריך להועיל זריקת הדם של אחד גם בשביל השני. המים עלו ירדו. למה אם עלו האימורים של הראשונה, של האשם הראשון, על גבי המזבח, אתה צריך להוריד אותם? הרי אחר כך היה זריקת הדם של השני. אז ואמר אולי מורי קודשים קלים שאלן לפני זריקת הדם לא ירדו. הרי אם אתה אומר שגם האשם הראשון וגם האשם השני נחשבים גוף אחד, הרי אחרי שהעלו את האימורים של הראשון, זרקו את הדם של השני. אז זה נחשב כאילו שקודם העלו את האימורים, אחר כך עשו זריקת הדם. לכתחילה זה באמת לא טוב, אבל אם כבר עשו את זה, אז בדיעבד לא ירדו. אז בדיעבד זה נשאר על גבי המזבח. למה פה אתה אומר שצריך להוריד את האימורים על גבי המזבח? הרי נעשו לחמו של המזבח. אז אלא מה רואים מפה? שהם לא כגוף אחד. רק אם הוא שחט אותם בבת אחת, אנחנו מחשיבים אותם כמו דבר אחד, שזריקה של אחד תועיל גם לשני, תוציא מדי מעילת השני. אבל בזה אחר זה לא. השתיק. אז ריש לקיש באמת לא ענה לרבי יוחנן, כי זה באמת הוכחה ברורה, שרק מתי שהם נשחטו בבת אחת, הם נחשבים כמו דבר אחד. אמר רבי יוחנן, כצטינון לרגלו ידי ענוקה. הצלחתי כביכול לקצוץ את רגליו, את החוזק שלו, את ההוכחות שלו, הצלחתי לפרוך די ענוקה של אותו אחד שיותר צעיר ממני, כי רבי יוחנן היה מבוגר יותר מריש לקיש. אומרת המשנה, מעשה דמים בקודשי קודשים, זריקת הדם של קורבנות קודשי קודשים, יש בהם להקל ולהחמיר. יש דברים שעד עכשיו היו יותר חמורים ומזריקת הדם יותר קל, ויש דברים להפך. אבל בקודשים קלים, הזריקה מועילה כולו להחמיר. מזריקה והלאה, הזריקה משפיעה רק שיהיה יותר חומרות על הקודשים קלים. כיצד, באיזה מקרה אנחנו באמת מדברים לגבי קודשי קודשים שיש להקל ולהחמיר? קודשי קודשים לפני זריקת דמים, המצב שלהם, יש בו חומרה. מועלים באימוריהם ובבשר, כל אדם שיהנה מהבהמה הזאת, לא משנה מהחלק שאמורים להקטיר על המזבח או משאר הבשר, הוא נחשב שהוא נהנה מקודשי השם והוא חייב משום מעילה. ולאחר זריקת דמים מועלים רק באימוריהם, בחלק שעולה על גבי המזבח, ואין מועלים בבשר, כי הבשר הזה נהיה מותר לכהנים והוא יצא מדי מעילה. זה דבר קל שהזריקה עושה בקודשי קודשים. ועל זה ועל זה, בין על האימורים ובין על הבשר, הוא יהיה חייב כרת עם הזריקת הדם, או אחד מהארבע עבודות המעכבות, שזה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אם הם נעשו מתוך מחשבה שעושים את העבודה הזאת על מנת שהקורבן יאכל אחרי זמנו, אז מי שאוכל בין מהבשר ובין מהאימורים, יהיה חייב כרת על זה שהוא אכל פיגול. או אם הקורבן הזה יהיה כשר, אבל השאירו מהבשר של הקורבן אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילה שלו, יהיו חייבים באכילה של מה שנשאר משום נותר יהיו חייבים על זה קראת, וגם יהיו חייבים משום טמא. אם אדם טמא יאכל בשר של קודשים, הוא יהיה חייב קראת אם זה במזיד, אבל כל זה רק קורה אחרי זריקת אדם. אז הדבר שקורה לחומרה אחרי זריקת אדם. נמצא מעשה דמים בקודשי קודשים להקל ולהחמיר. ובקודשים קלים כולם להחמיר. כיצד? איך אנחנו רואים שבקודשים קלים מאז זריקת אדם יש רק יותר חומרות? קודשים קלים לפני זריקת דמים אין מועלים, לא באימורים ולא בבשר. כי הקורבן עדיין לא נחשב קודשי השם, זה נקרא ממון בעלים. קודשים קלים, שלמים, כל הקורבנות שהדרגה שלהם יותר קלה, מאז שמקדישים אותם הם עדיין לא נקראים קודשי השם. הם עדיין נחשבים הממון של הבעלים. אז לכן אין בהם דין מעילה, לא באימורים ולא בבשר. אבל אחר זריקת דמים מועלים באימורים, כי אחרי זריקת הדם האימורים הופכים להיות קודשי השם, מי שיהנה מהם יהיה חייב משום מעילה. ואין מועלים בבשר, בבשר באמת לא מועלים כי הוא נאכל הבעלים. על זה ועל זה, בין על האימורים ובין על הבשר, חייבים עליו אחרי זריקת הדם משום פיגול, נותר וטמא, כיוון שהקריבו את המתירים, הקריבו את החלק שמתיר את, את הקורבן, אז לכן זה הפך להיות עכשיו משום פיגול, נותר וטמא, כמו שהסברנו לגבי קודשי קודשים, אדם שיוכל קורבן שבשעת העבודה חשבו עליו שהוא יאכל אחרי זמנו, הופך להיות פיגול, אם נשאר הבשר בפועל אחרי זמנו, עכשיו נותר, ואם אדם טמא אוכל מבשר של קודשים, אם הוא בשר שיתירו אותו כבר, אז הוא יהיה חייב כרת על כל אחד משלושת הדברים שהזכרנו. נמצא מעשה דמים בקודשים קלים, כולן להחמיר. נהיה רק חומרות מאז שהיה זריקת הדם של הקורבן. אומרת הגמרא קטנה, למדנו במשנה לגבי קודשי קודשים, אחרי זריקת הדם אין מועלים בבשר. מהלשון אין מועלים בבשר, למה לא כתוב שהבשר מותר באכילה? זה נראה שרק איסור מעילה הוא דלקה. מי שאוכל או נהנה לא יהיה חייב לשלם קרן וחומש, לא יהיה חייב משום קורבן מעילה. והמי, כן, האיסור העיקה, אבל איסור אכילה כן יעבור מי שיוכל מהם. שאלת השאלה למה? והמי, הממון עד הכהן הוא. מילא ישראל לא יכול לאכול, אני מבין, אבל כהן הרי יכול לאכול בשר קודשי קודשים. למה שזה יהיה אסור? מתרץ את הגמרא לא קשיא. באמת בשר קודשי קודשים, לא רק שאין בו מעילה, אלא הוא מותר לגמרי באכילה. למה כתוב כאן, אין מועלים בו? משום דנסיב רישא, שאם זה לפני זריקה מועלין, נסיב סיפא, אחרי זריקה אין מועלים, אבל באמת גם זה ראוי לאכילה. רצו להשלים את הלשון, בהתחלה כתוב מועלים, אז אחר כך כתוב אין מועלים. שואלת הגמרא, אם הסיפא? בסיפא הרי לא כתוב שלפני זריקה מועלים. קודשים קלים כולו להחמיר, כתוב שם כיצד, בשר קודשים קלים לפני זריקה דמים אין מועלים בהם ובאמוריהם, ואין חייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא. כמו שביארנו שעדיין לא היה זריקת אדם, לא קרבו המתירים של הקורבן, לא יהיה שייך איסורים של פיגול נותר וטמא. ולאחר זריקת דמים, מועלים באמוריהם, יש דין מעילה באמורים, וכאן כתוב גם כן, אין מועלים בבשר. בהתחלה כתוב אין מועלים, לא בבשר ולא באמורים, אחר כתוב גם כן אין מועלים בבשר. למה משתמשים בלשון אין מועלים בבשר? זה הרי נאכל הבעלים, לא רק שאין מועלים. מה, מעילה הוא דלקה, האיסור העיקה? רק מעילה, חיוב מעילה אין בבשר, אבל איסור לאכול את הבשר יש, למה שיהיה אסור לאכול את הבשר? המאי, הממון עדי בעלים, הוא הפך להיות על ידי זריקת אדם ממון הבעלים, שהוא ראוי לאכילה הבשר הזה. אמר רבי חנינה, פה כבר אי אפשר לתרץ כמו שתרצנו לגבי קודשי קודשים, שבגלל שברישה כתוב מועלים, אז בספר כתוב אין מועלים, כי גם ברישה כתוב אין מועלים. אז למה פה כתוב בספר באמת גם כן אין מועלים? אמר רבי חנינה, באמת מה שכתוב כאן לגבי קודשים קלים אין מועלים, דובר שבאמת זה אסור באכילה רק שאין בו מעילה. רק מדובר פה ליוצאין, מדובר פה על בשר קודשים קלים שיצא מחוץ לעזרה, יצא מחוץ למחיצה שלו. אם נאמר שזה היה אחרי זריקת הדם, דובר שהוא יצא מחוץ לירושלים, שהמקום של האכילה של קודשים קלים הוא בתוך ירושלים, בכל מקום הוא יצא מחוץ למחיצתו. רבי עקיבא, המשנה שלנו הולך לפי דעתו של רבי עקיבא, שזריקה מועילה להוציא בשר שיצא מחוץ לעזרה מידי מעילה, והחידוש הוא, כי אמר רבי עקיבא זריקה מועדת ליוצא, מה שרבי עקיבא אומר שעל ידי זריקת הדם זה מועיל אם הבשר יצא, במקרה של, שהיה לפני זריקת אדם יוצא, זה הכוונה יצא מחוץ לעזרה כמובן. מתי אומר רבי עקיבא שזריקת אדם מועילה, למרות שנודע לכהן שבא לזרוק את אדם, שהבשר של הקורבן כהן מלא יצא מחוץ לעזרה ונפסל, בכל זאת אומרים לו, תעשה זריקת אדם וזה יועיל. מה זה יועיל? רק לדבר אחד, שהבשר הזה עכשיו, אם מישהו ייהנה ממנו, לא יהיה חייב משום מעילה. זה דווקא להוציאו מידי מעילה ולשריפה. שמה? שלא ישרפו את הבשר מיד, למרות שהוא נפסל ביוצא, אלא כי בדרך כלל בשר של קודשים שיצא מחוץ למחיצתו מיד נשרף. למה? זה נקרא פסול הגוף. אבל כאן, מכיוון שהיה זריקת אדם, אז זה מועיל שלא ישרפו מיד את הבשר, אלא צריך לחכות שיהיה בו עוד פסול, פסול אחר. דהיינו לחכות שיהיה לילה, ואז יהיה פסול של לינה, ואז יוכלו לשרוף את הבשר של הקורבן הזה. אבל להתיר את הבשר על ידי זריקת אדם לאכילה, לא מרצה, הזריקת אדם לא מתירה אותו לאכילה. הדרן הלך, שעה טובה ומוצלחת, פרק ראשון, מסכת מעילה, פרק קודשי קודשים, עד כאן השיעור על דף זין.